כל בוקר, הבוקר טוב.
עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום שני היום, 22 ביוני 2026, זין בתמוז, תפשין פי וב. עכשיו, 6, 5 דקות, 54 שניות. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו, 28 מעלות בצהריים, זה המקסימום. אחרי 18 שעות של שיחות התקדמות במגעים בין ארצות הברית לבין איראן, זו הכותרת הראשית בוואלה, בעמוד הבית. בהצהרה משותפת מסרו קטר ופקיסטן כי בפסגה התקדמות מעודדת במגעים בין ארצות הברית לבין איראן. אושרה מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום. עוד נמסר, יוקמו מנגנוני מסע, סליחה, מנגנוני המשך לשיחות טכניות. וקו תקשורת ישיר למניעת תקריות במיצר הורמוז וחמל למניעת הסלמה בלבנון. כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, מה קרה בשוויץ? הנטישה האיראנית, ההיערכות בארצות הברית. בארצות הברית נזרים מלהכריז על פיצוץ בשיחות עם איראן, למרות דיווחים מטהרן על הפסקת המסע ומתן. הערכי, האיראנים בוחנים את גבולות וושינגטון ומנסים לשפר עמדות דרך איומים. אבל הכותרת היא יותר מעודכנת ממעריב בוואלה, שמדברת על כך שיום הדיונים הראשון בשוויץ הסתיים, ושתי המתווכות העיקריות, קטר ופקיסטן, מוציאות הבוקר הצהרה משותפת אופטימית. האורחים הבוקר הם ליאור שד משפיצר ואחיעד לוק, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך. נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים של מונדיאל 2026 אחרי תיקו 2-2 עם קייפ ורדה. נבחרת בלגיה סיימה הלילה בתיקו 0-0 מול איראן. מצרים ממש לפני דקה 3-1 על ניו זילנד. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית, יום הדיונים הראשון בשוויץ הסתיים, שתי המתווכות העיקריות, קטר ופקיסטן, הוציאו לפנות בוקר, הצהרה משותפת, אופטימית, גם סוגיית לבנון הוזכרה, מבלי להזכיר את ישראל במפורש. הצדדים הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין רפובליקה לבנונית, בתיווך המדינות המתווכות, במטרה להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון, בהתאם למזכר ההבנות. כך נכתב בהצהרה. דיפלומט אמריקני, מעורב במסע ומתן בשוויץ, אמר, השיחות עם האיראנים נמשכו כמעט ללא הפסקה. אכן, אחד הנושאים המרכזיים שבהם עסקו השיחות במהלך היום היה מנגנונים למניעת חיכוך בלבנון ואכיפת הפסקת האש. והדיפלומט האמריקני הוסיף כי ארצות הברית, איראן והמתווכות דנו גם במיצר הורמוז. ובהצהרות האיראניות האחרונות על סגירתו לכאורה. הבהרנו שאנחנו רוצים להבטיח שהוא יישאר פתוח, לחלוטין. השגנו התקדמות טובה בנושא הזה, אמר הדיפלומט, ולדבריו השיחות עסקו בכל מרכיבי הסכם הגרעין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול לרשת פוקס ניוז, הוא מאוכזב מכך שישראל לא מצליחה להכריע את החיזבאללה. ולדבריו הם לא מסוגלים לעשות שום דבר בלי להפיל בניינים. אני קרוב מאוד להעביר את המשימה הזאת לסוריה, משום שהוא, הוא מתכוון לנשיא סוריה אחמד השארה, היה עושה עבודה מדויקת יותר. עוד אמר טראמפ, האיראנים חייבים לעצור מיד את השלוחות שלהם בלבנון, אחרת ארצות הברית תחדש את התקיפות באיראן. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית עשויה להפוך למלאך השומר של מיצר הורמוז, ולקבל גם 20% מהנפט, הנפט שעובר בו. ולדבריו, ייתכן שנשתלט על המיצר, אם אנחנו נצטרך, אני אפציץ להם את הצורה, אם הם לא יגיעו להסכם, אנחנו נגבה מהם אגרות מעבר. בטהרן לא אהבו את האיומים של טראמפ. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה עם איש המשלחת האיראנית עזבה את מקום השיחות, אבל כאמור המשלחות המשיכו בדיונים. עד לשעות הלילה, המאוחרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר אמש, לא משנה מה קורה בשיחות, עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כל עוד אני ראש ממשלת ישראל.
מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
את הדברים אמר נתניהו בוועידת המדיניות הלאומית של JNS, והוא הדגיש כי ישראל תמשיך להחזיק ברצועת הביטחון בלבנון כל עוד הדבר החיוני להגנה על אזרחיה. נסיגה מהקו הצהוב תחזיר את האיום של הפשיטה של חיזבאללה, כך אמר הרמטכ"ל רב אלוף זמיר בדיונים, אלה היו דיונים סגורים בימים האחרונים. הנוכחות של כוחות צה"ל בקו הצהוב הסירה את איום הפשיטה, נסיגה של הכוחות זו חזרה על איום הפשיטה על היישובים בקו העימות. ובתוך כך בישראל שוקלים נסיגות קטנות מדרום לבנון, גם אבו פור. מדובר באזורים שבהם צה"ל פועל מעבר לקו 10 הקילומטרים. לפי גורמים שמאורים בדיונים, קיימת מחלוקת בנושא. יש הסבורים כי בשל חשיבותו הסמלית של הבופור, יש להמשיך להחזיק בו. בעוד אחרים טוענים שנסיגה ממנו עשויה לשדר איתות חיובי לממשלה בביירות. הדיונים המתקיימים לקראת חידוש השיחות בין ישראל לבין לבנון בוושינגטון, מחר, במערכת הביטחון ובדרג המדיני מבקשים לקדם צעדים מעשיים בשטח, כך שכל שינוי בפריסת הכוחות יוצא כיוזמה ישראלית והידברות עם ממשלת לבנון, לא כמהלך שנעשה בעקבות לחץ או תכתיב איראני. עד כה לא התקבלה כל בקשה אמריקנית לנסיגת צה"ל, בישראל סבורים שההישארות בקו הצהוב בתוך שטח לבנון נדרשת, גם להגנת יישובי הצפון, גם כמנוף לחץ במסגרת המסע ומתן. צהל דיווח אתמול כי הוא חשף תוואי קרקע, תת-קרקעי, בכפר מג'דלזון, בדרום לבנון, 10 קילומטרים צפונית לקו הגבול. כוחות חטיבה 551 יתרו מנהרה, אורכה יותר מ-200 מטרים, עומקה יותר מ-25 מטרים. בתוך התוואי הותרו 4 פירי שיגור, מכוונים לעבר ישראל, ומחסני תחמושת, וכתבמים.
103 FM, הכותרות.
6:15:37, אתם על 103 FM, 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 28 בצהריים, טמפרטורות רגילות לעונה. הנה הכותרות, אתם על 103 FM. בתום 18 שעות הסתיימו שיחות המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. המתווכות העיקריות, קטר ופקיסטן, הוציאו לפנות בוקר הצהרה משותפת, לפי הצדדים הסכימו על הקמת תא, למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, במטרה להבטיח את הפסקת הפעילות הצבאית במדינה. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש בוועידת המדינות הבינלאומיות, במדיניות הבינלאומית של JNS, כי ישראל תמשיך להחזיק ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד הדבר חיוני להגנה על אזרחיה, וכי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, אמר נתניהו. בתום הערכת מצב הותקנו אמש הנחיות פיקוד העורף, החל מהבוקר בשעה 6, הוסרו ההגבלות ביישובי קו העימות, הם יעברו למדרג פעילות מלא. בגץ הורה אמש לכנסת לנמק מדוע לא יבוטל המינוי של פרקליטו של נתניהו, מיכאל רבלו, למבקר המדינה בשל הפרת החשאיות בהצבעה. ובמונדיאל, אלה התוצאות. נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים של מונדיאל 2026 אחרי תיקו 2-2 עם קייפ ורדה. נבחרת בלגיה סיימה תיקו 0-0 מול איראן. מצרים מובילה, לא מובילה, התוצאה היא 3-1 על ניו זילנד. זהו, אלה הן הכותרות על הבוקר.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
נשיא סוריה אחמד השארה דחה אתמול את האפשרות של מעורבות צבאית סורית בלבנון. למרות הרמזים שהשמיע הנשיא טראמפ בנושא הזה, הבהיר דמשק לא מתכוונת להפוך לחלק מהמלחמה, אלא לחלק מהפתרון, כך השארה. עברתו של השארה הגיעה לאחר שטראמפ סיפר בשבוע שעבר, שהוא הציע לישראל לאפשר לסוריה לטפל בחיזבאללה, במקומה. למען האמת, אני חושב שהם יעשו עבודה טובה יותר, אמר אז הנשיא האמריקני. אלא שכעת מתברר שבדמשק רואים את הדברים אחרת. בריאיון לעיתון הלבנוני אל-אחבר, הבהיר השארה שדבריו של טראמפ פורשו באופן שגוי. הנשיא טראמפ דיבר על תפקידה של סוריה בחיפוש אחר פתרון בטוח, רגוע, אבל הדברים פורשו באופן שגוי, כאילו סוריה תיכנס ללבנון מחר בבוקר, הוא אמר. לא, לא, זה לא יקרה. שופטי בגץ הורו אמש לכנסת לנמק בתוך שבוע מדוע לא יבוטל המינוי של פרקליטו של נתניהו, מיכאל רבילו, למבקר המדינה בשל הפרת החשאיות בהצבעה. עוד קבוע שופטים כי הרכב השיפוט יורחב, 5 שופטים ידונו בהמשך העתירות. מוקדם יותר אתמול הודיע יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שהוא דוחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. אוחנה פרסם את ההחלטה בחשבונו ברשת X והוסיף, הכנסת כבר אמרה את דברה. וביום חמישי, בתום דיון בעתירות שהוקשו נגד בחירתו של רבלו, המליצו השופטים נועם סולברג והגילה כנפי שטייניץ לקיים הצבעה נוספת, הפעם באופן תקין. זאת לאחר שבסבב ההצבעה השני על המינוי חברי הכנסת מהליכוד קיבלו הוראה לצלם את עצמם. מצביעים לרבלו מאחורי הפרגות, והם עשו את זה. אף שחברי כנסת טענו שהם צילמו את עצמם מצביעים מרצונם, הליכוד הכחיש שהורה לתעד את ההצבעה. בסוף השבוע אישרה סגנית שר החוץ שרן השכל שהם, כן, הם נדרשו לעשות זאת. והתנועה לאיכות השלטון שעתרה נגד המינוי מסרה כך בתגובה: מי שמסרב להצביע מחדש בהליך נקי מודה שההצבעה הראשונה זוהמה. הבחירות בקולומביה, לאחר ספירה של 99% מהקלפיות, מועמד הימין, אבלארדו דה לה אספריה, מכונה טיגריס, מוביל פער קטן על יריבו מהשמאל, איוון ספדיה. שם קל, ספדיה. למרות שהוא טרם ניצח רשמית, יש כבר מי שמהר לברך את הטיגריס על יבחרו, הוא ניצח בגדול, כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לגבי ספדיה, מצידו הוא טוען שהתוצאות לא סופיות. הוא הודיע שבכוונתו לערער על התוצאות בחלק מהקלפיות.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us.
לונדון קולינג, האם ראש ממשלת בריטניה צפוי להכריז היום על התפטרותו? בבריטניה הולכת וגוברת הערכה שכן. בסוף השבוע גבר הלחץ מצד בכירים בלייבור על קיר סטארמר לפנות את דרכו לאנדי ברנהם, ראש העירייה הפופולרי של מנצ'סטר. הוא נתפס בלייבור כמי שיכול להציל את מעמדה של מפלגת השלטון שהיא שוקעת לקראת הבחירות הכלליות הבאות. מקור בממשלת בריטניה אמר לגרדיאן שהוא מצפה שהוא יעשה את הדבר הנכון עבור המדינה, והטלגרף דיווח שברנהם עצמו מעוניין בתקופת הערכות לפני שהוא יהפוך בפועל למנהיג הלייבור הבא. בגלל הרוב המוחלט שלה בפרלמנט הנוכחי, הוא יהפוך גם לראש ממשלה אם וכאשר יפרוש סטארמר. ומי שלא מחכה להכרזה הרשמית הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא זועם עליו מאז שזה סרב להתגייס לצידה של ארצות הברית במלחמה באיראן. בפוסט שפרסם אמש, כך הוא הכריז, טראמפ: קיר סטארמר התפטר מראשות ממשלת בריטניה. הוא נכשל קשות בשני נושאים חשובים מאוד, הגירה ואנרגיה. אני מאחל לו בהצלחה. גם ברוסיה להגו לסטארמר, שהוא מתומכי הנחרצים ביותר של אוקראינה. שליחו המיוחד של ולדימיר פוטין שיתף את הפוסט של טראמפ וכתב: עשינו את זה, we did it. ההתפטרות של סטארמר מאחדת את כולנו. אז חברת מרס, אנחנו מכירים אותה, יצרנית סוכריות M&M, הודיעה, החל מאוגוסט הקרוב, תשיק בארצות הברית גרסה חדשה של המוצר, בלי צבעי מאכל מלאכותיים. המהלך מגיע על רקע מגמה של Make America Healthy Again. הוא יושק במקביל לציון 85 שנים למותג. כן, ה-M&M, חיי, כבר הם בני 85, לא ילדים. בעקבות המעבר לרכיבים טבעיים, צפויה החברה להסיר ממארזי הסוכריות שני צבעים שמזוהים עם המותג במשך שנים, כחול וחום. ולדברי החברה, לא ניתן יהיה לשחזר את הגוונים האלה באמצעות רכיבים טבעיים, בעלות שתאפשר ייצור מסחרי רחב. אז בחברה הסבירו כי הצבע הכחול שנוסף למותג ב-1995, אחרי קמפיין הצבעה הציבורי שהיה, התגלה כמורכב במיוחד לשחזור. החוקרים הצליחו ליצור מחדש צבעים אחרים, באמצעות רכיבים טבעיים. הכחול נשען במידה רבה על ספירולינה, פיגמנט שמופק מעצות ודורש כמויות גדולות ומשמעותיות כדי להשיג את אותה עוצמת צבע. אז לא יהיה כחול, אני מבינה. מה יהיה במקום? לא יודעת. נחכה לאוגוסט. אנחנו עם פאודה. בצד נדיר בסדרה פאודה מעדכנים את הצופים שהם יוכלו לוותר על צפייה בשני פרקים, רצף העלילה לא ייפגע. הודעה שפרסמה אתמול יס נכתב כך לצופי הסדרה. פרקים 7 ו-8 ישודרו היום, מתבססים על אירועי השבעה באוקטובר, כוללים תכנים, מראות, קולות, שעלולים להיות קשים לצפייה. עוד הוסיפו ביס, הפרקים האלה חוזרים ליום הנורא ההוא ועומדים בפני עצמם. אם הצפייה בהם, קשה מדי, זה בסדר גם לוותר ולהתחבר לעלילת העונה. היא תמשיך בפרק שישודר בשבוע הבא. העונה הנוכחית של פאודה עלתה לשידור לפני מספר שבועות, אמורה להיות האחרונה של הסדרה. היוצרים ליאור רז ואבי יששכרוב כבר החלו את העבודה שלהם על הפרויקט הבא. הוא יקרא, נכון, לכתיבת שורות אלה, The Therapist. כן, בהחלט. בהחלט אנחנו זקוקים לתרפיסט. אוקיי, אז תקשיבו טוב. כל מי שצופה בפאודה, מי שצופה לקראת הצפייה הערב, פרקים 7 ו-8, אתם יכולים לוותר, הם קשים, קשים מדי לצפייה. יעקב אגם הלך לעולמו בגיל 98, ממוזיאון גוגנהיים בניו יורק, עד כיכר דיזנגוף בתל אביב. יעקב אגם, חתן פרס ישראל מחלוצי האומנות הקינטית בעולם, נפטר בשיבה טובה. הוא הותיר חותם בינלאומי, והוא היה מהיוצרים הישראלים הבולטים והמשפיעים בדורו. שמונה, בכאן 11, ארגנטינה, אוסטריה. ואנחנו בענייני מסימניה. צפון טקסס בשיגאון, אזור העיר דלס כבר לא נושם. המלך הבלתי מעורער, לאו מסי, מגיע העירה, לא למשחק אחד הערב נגד אוסטריה, כן, בשמונה בערב, אלא גם למשחק אחרון של ארגנטינה, בשלב הבתים, נגד שכנתנו ירדן, יערך גם הוא בפרברי העיר. עכשיו, דן הנט, מהוועדה המארגנת של פיפה בצפון טקסס, אמר לחדשות הבוקר של דלס, העיר הזו תוכר עולמית, כמי שערכה את מסי, ערכה את מסי פעמיים. זו שהייתה לה זכות לראות את אחד השחקנים הגדולים אי פעם, וזו באמת הזדמנות של פעם בחיים. וזה יקרה הערב, בשמונה בערב, ארגנטינה, אוסטריה.
103 FM הכותרות.
אני
עכשיו 6:30 דקות 57 שניות, אתם על 103 FM, 25 מעלות עכשיו, 28 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. אחרי 18 שעות של שיחות, התקדמות במגעים בין ארצות הברית לבין איראן, זו הכותרת הראשית בוואלה. בהצהרה משותפת מסרו קטר ופקיסטן, כי בפסגה התקדמות מעודדת. במגעים בין ארצות הברית לבין איראן, אושרה מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, עוד נמסר יוקמו מנגנוני המשך לשיחות טכניות, קו תקשורת ישיר למניעת תקריות במצר הורמוז וחמל למניעת הסלמה בלבנון. כך בוואלה. במעריב, מועצת החכמים של רומן גופמן מטריפה את מסדרונות המוסד. עוד דקה אני אדבר על כך. וזה בלעדי, בן כספית מביא למעריב. חמישה יועצים חיצוניים מגבשים המלצות לבוס החדש. במוסד מתקשים לקבל אותם. בכיר לשעבר דווקא משבח אבל את גופמן על אתגור ההנחות המוסכמות הקבועות. עוד מעט אני אדבר על כך ברחבה. ממעריב אני עוברת לוויינט. המתווכות הודיעו אחרי 18 שעות יוקם תא למניעת חיכוך בלבנון ללא ישראל. הלאה, בהיום של ישראל היום. בישראל נחושים להגביר לחץ על חיזבאללה, כותרת של אריאל כהנה, גם במחיר חיכוך עם ארצות הברית. ובהארץ אונליין, כותרת ראשית, נוצר הרושם שהחוק בדרכו לפח, פח ההשפעה של ההיסטוריה. יש לקוות שגם הוגב. בכיר משפטי התריע כי לא ירחק היום ובו ארגוני פשיעה ימנו שופטים, כן, משלהם. אם החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יעבור, הדיון בבגץ ייצר את הרושם שהוא בדרכו לפח השפע של ההיסטוריה, ויש לקוות שגם הוגב בדרך לשם. גם על כך עוד אדבר. אסור לחכות לכנסת הבאה. נוצר הרושם שהחוק בדרכו לפח, פח השפע של ההיסטוריה, וצריך לקוות שגם הוגב. הלאה. ב-12, כותרת ראשית, קטר ופקיסטן יוקם מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, שיחות ארצות הברית איראן. ובמאקו, כותרת ראשית, עכשיו, מאקו עולה לאט על המסך, אט אט, בזהירות, עוד לא עולה, נחכה? לא, בואו לא נחכה. נעבור לעיתונות המודפסת. מעריב, טובי בנינו, חמישה לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון הובאו אתמול למנוחות. ליאב קבביה, נווה חבשוש, יואב קליין, אלכסנדר פילין וניר בן ארי, זכרם לברכה. וניקוי האורוות של גופמן, בלעדי למעריב, בלעדי לבן כספית. ידיעות אחרונות, שוויץ והמזרח התיכון. האווירה החגיגית באתר הנופש המפואר בורגנשטוק לא הצליחה להסתיר את המתח בין הצדדים. טראמפ איים, נקה באיראן אם לא תעצור את חיזבאללה. זו מיירה להודיע על השיית השיחות, איראן. הותרו לפרסום השמות של עוד שניים מלוחמי טנק המגד שנפלו בלבנון. השמות שאנחנו כבר יודעים מאתמול, סמל ראשון ליאב קבביה, זכרו לברכה, וסמל ראשון נווה חבשוש, זכרו לברכה. וגם פרידה מאגם. הפסל והצייר יעקב אגם, מהאומנים הישראלים החשובים ביותר בעולם, נפטר חודשיים אחרי שהוא קיבל את פרס ישראל. בן 98 במותו. בהארץ המודפס, ארצות הברית ואיראן שוחחו ישירות לצד איומים הדדיים. בוושינגטון לוחצים לסיים את המלחמה בלבנון. ונתניהו דרש מזיני לחקור איך ידעו בחדשות 12 מתי תיפתח המלחמה באיראן. זו כותרת של גילי וייץ וג'וש בריינר, ואני אביא אותה בהרחבה. ועובדים זרים הם מחצית מהרוגים בענף הבנייה. המענה שהמדינה מספקת הוא חלקי. כותרת חשובה. והמלחמה חוללה בישראל צונמי של פצועי נפש. ההשפעות יהיו הרסניות. בישראל היום הנסיגה מלבנון היא לא על הפרק, זו הכותרת הגדולה, וגם על חמש הלוויות שהיו, ואבל של אומה שלמה. בעולם נורמלי, הורים לא צריכים לקבור את ילדיהם. אני עוברת לענייני כלכלה, בכלכליסט. עלות קצבאות הסיעוד זינקה פי שלושה. ב-2035 ייגמר הכסף בביטוח לאומי. פצצת הזמן התקציבית מתקתקת בקצב כפול. ובדמרקר, מי יישבר קודם? הקבלנים בולמים את ירידת מחירי הדיור. המלאי הגדול באופן חריג של דירות לא מחורות יצר ציפייה לירידות מחירים חדות בהרבה מאלה שנרשמו בשנה האחרונה. והקבלנים מפגינים אורך רוח ומצמצמים את המלאי למרות הירידה במחירות דרך הימנעות מבנייה ושיווק דירות. והחברות בענף מצפות להתאוששות הביקוש בשנה הקרובה. בינתיים, שכר הדירה של היושבים על הגדר ממשיך לזנק. מי יישבר קודם? הקבלנים בולמים את ירידות מחירי הדיור. גלובס אונליין, פיתורים המוניים בהייטק יפגעו גם ברואי חשבון, גם בעורכי דין וגם בקרנות ההשקעה. ובכלכליסט אונליין, כותרת ראשית, בואו נראה אם הם חידשו באונליין כלכליסט. מערכת הביטחון תחילה, האם ישראל בדרך להיפרדות מהרכב הסיני? החלטת אלביט להוציא בהדרגה רכבים סיני מציע ליסינג שלה מצטרפת למהלכים דומים בצהל, ברפאל, במשטרה, בגופים ממשלתיים נוספים. האם מדובר במגמה נקודתית או תחילתו של שינוי ואפילו שינוי רחב? אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
רומן גופמן מטלטל את המוסד, כך מפרסם הבוקר בידיעה בלעדית בין כספית במעריב. ראש המוסד הטרי נורא לתפקידו כממש מתוך לוע של תותח. נחוש לבדוק את כל הנחות היסוד, את המשימות, את דרכי הפעולה, את דרך ההפעלה של הארגון החשאי, מן היסוד. גופמן, על פי אנשים שקרובים למוסד, לא קבעו לשום הנחת יסוד או להנחת עבודה קודמת, ומתכוון לחשוב על הכל מחדש, בלי מחויבות, לשום פרה קדושה. פעילות זו מזעזעת את המוסד זעזוע עמוק, לא בהכרח שלילי. יש כאלה שסבורים שהגיע הזמן לקרוא תיגר על כל הנחות היסוד הישנות ולהתחיל מההתחלה, בעיקר לאחר הכישלון של המוסד בנושא האיראני. ויש כאלה כמובן שסבורים שמדובר בפעלתנות יתר, תסתיים בלא כלום, למעט בזבוז זמן יקר ואנרגיה. גופמן הקים לעצמו מועצת חכמים, יועצים חיצוניים, לא אנשי מוסד לשעבר. מגבשת עבורו שורה של המלצות בתחומים שונים, משימות המוסד, דרכי פעולה, הקצאת משאבים וכו'. מדובר בחמישה אנשים שלא שירתו במוסד, ותפקידם ללמוד את דרך הפעולה ודרך הפעולה של הארגון ולחשוב על הכל מחדש. מכיוון שאי אפשר לקחת למוסד חברת ייעוץ חיצונית, זה הדבר הכי קרוב לזה, אמר גורם שמקורב לסיפור. החמישייה מסתובבת בתוך מטה המוסד ואגפיו השונים באופן חופשי, וזה מטריף, מטריף את ראשי האגפים ובכירים נוספים. כך אמר אתמול מישהו שבקי בעניין. הם נמצאים בכל מקום, הם יושבים עם גופמן גם בדיונים אסטרטגיים. אף אחד לא יודע איך לאכול את זה. במוסד יש מסורת של חשאיות, של דיסקרטיות, אין דריסת רגל לגורמים חיצוניים. פתאום הדבר הזה. גופמן פועל כדי למנות לכל ראש אגף ובעל תפקיד בכיר במוסד צל, כנהוג בצהל. והכוונה למישהו שנשא בתפקיד בעבר ומשמש יועץ, סגן, יד ימין של נושא התפקיד. סוג של ממלא מקום מפקד, פועל תחתיו בהנחייתו גם, אבל מוסיף את הניסיון המצטבר שלו. בצהל הנושא מוכר, שגרתי, בעיקר בעיתות חירום ומלחמות, במוסד זה לא היה נהוג מעולם. גופמן לא מקבל את שני התחקירים שנערכו במוסד בעניין מחדל השבעה באוקטובר, על ידי קודמו דדי ברנע. הוא מבקש לקיים תחקיר נוסף, עצמאי. באחד הדיונים הקשורים לתחקיר הזה ישבו אנשים מהחמישייה הזאת שמייעצים לגופמן. גם האירוע הזה עורר סוג של סערה. חמשת היועצים ישבו במעגל היקפי, בעוד ראשי אגפים ובכירים נוספים במעגל פנימי. גופמן מתכוון לבדוק גם את המשימות במוסד. דבר אחד בטוח, וגופמן יודע את זה מצוין, את זה אמר גורם שמקורב למעריב, המשימה העיקרית של המוסד היא איראן. העיניים על איראן, בדקש על הפלת המשטר וסיכון הגרעין. רוב הקשב, האנרגיה, הכסף, ילכו לשם. השאלה היא, מה צריך המוסד לעשות חוץ מאיראן? גופמן לא מקבל את המצב הנוכחי וחושב שצריך לתכנן מחדש את המשימות, את דרכי הפעולה של המוסד. לחשב מסלול מחדש, להוסיף תחומי פעילות, לבטל תחומים מיותרים. למשל, נשקל את האפשרות להפעיל את המוסד גם נגד דלגיטימציה של ישראל בעולם. בנושאים אחרים שבהם פעיל המוסד שנות דור, נבדק את האפשרות לבטל את הפעילות הזו. גופמן בודק גם את מבצעי המוסד ואת הדרך לאישור מבצעים והפעלתם. ועל פי כמה גורמים, הוא כבר הספיק לבטל מבצעים שהיו בדרך לביצוע, כי לא היה מרוצה מהמטרה, או מדרך הפעולה, או מהנחיצות. עניין אחר שמטריד את בחירי המוסד הוא העובדה שגופמן מינה את כף, מבחירי אגף המבצעים של המוסד ליד ימינו, סוג של מוציא ומביא ואחראי לכל מבצעי הארגון. המינוי הזה מעורר לא מעט ביקורת, הרמת גבות, ומתקבל ברגשות מעורבים. וחובה לציין שפעילותו של גופמן גם קוצרת שבחים, לא מעטים, בתוך המוסד ומחוצה לו. הגיע הזמן שמישהו מבחוץ יגיע, יאתגר את כל הנחות היסוד, את כל המוסכמות שהתקבעו במוסד לאורך שנים ארוכות, אמר למעריב בכיר במוסד לשעבר. גופמן הוא התקפי, הוא חושב מחוץ לקופסה, הוא יצירתי, אין אצלו פרות קדושות. צריך לקוות שהוא יצליח. האירועים האחרונים, כולל המלחמה והשינויים שחלו לאחרונה באזור, מצביעים על הצורך בשידוד מערכות ובניקוי עורבות, סידוד מערכות ובניקוי עורבות, והמשימה עדיין שם, וצריך לבצע אותה. גופמן הקים מערך ייעוץ חיצוני, לגיבוש חשיבה אסטרטגית חדשה. ראש הממשלה נתניהו פנה לראש השבק דוד זיני ודרש שהשירות יחקור הדלפה כביכול לחדשות 12 על מועד הפתיחה של המלחמה באיראן, כך נודע להארץ. ככל הידוע בשבק טרם התקבלה החלטה בנוגע לפנייה והשירות ומשרד ראש הממשלה סרבו להגיב עליה. מאז פרוץ המלחמה בסוף פברואר שב העסקן ואיש הערוץ 14 יעקב ברדוגו וטבע לחקור כיצד נודע לאנשי ערוץ 12, הערוץ המתחרה, שישראל תתקוף באיראן בבוקר שבת. אני תוהה מי מגורמי המדינה, הצבא, המוסד, היה לו חשוב לתדרך את ערוץ 12, הוא אמר. בשעה 8:16, יונית לוי כבר הייתה באולפן, מאופרת, יחד עם ניר דבורי. בדיווח בערוץ 14, צוטט נתניהו עצמו אומר כי מדובר בהדלפה נפשעת. היא סיכנה את הצלחת המבצע. ובעקבות כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ שהוא הורה לאגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון לחקור את הנושא. לארץ נודע כי האגף העביר את הפנייה לשבק, השירות לא פנה עד עכשיו ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, שחקירת עיתונאים דורשת את אישורה. בכיר במערכת אכיפת החוק אמר לארץ, ברור לכולם שהסיכוי להגיע למי שהדליף מידע שיודעים אותו לכל הפחות אלפי בני אדם הוא אפסי, אלה לא דברים שממהרים לחקור. הבעיה היא שמישהו בשבק עלול להתבלבל ולקבל החלטה על מנת לרצות את הדרג הפוליטי.
103 FM, הכותרות.
עכשיו 6:45, 37 שניות, אתם על 103 FM. בתום 18 שעות השתיימו שיחות המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. המתפחות העיקריות קטר ופקיסטן הוציאו לפנות בוקר הצהרה משותפת, לפי הצדדים הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין לבנון, במטרה להבטיח את הפסקת הפעילות הצבאית במדינה. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש בוועידת המדיניות הבינלאומית של JNS כי ישראל תמשיך להחזיק ברצועת הביטחון בלבנון כל עוד הדבר חיוני להגנה על אזרחיה. עוד אמר, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. בתום הערכת מצב הותקנו אמש הנחיות פיקוד העורף, והחל משש הבוקר הוסרו ההגבלות ביישובי קו העימות והם יועברו למדרג פעילות מלא. בג"ץ הורה אמש לכנסת לנמק מדוע לא יבוטל המינוי של פרקליטו של נתניהו, מיכאל רבלו, למבקר המדינה בשל הפרת חשאיות בהצבעה. ובמונדיאל, נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים במונדיאל 26, אחרי תיקו 2-2 עם קייפ ורדה. נבחרת בלגיה סיימה תיקו 0-0 מול איראן. מצרים גברה 3-1 על ניו זילנד. התחזית, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה, 25 עכשיו באזור תל אביב, 75% לחות, בצהריים 28 מעלות, 56% לחות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
טוויט טוויט טוויט, אטילה שומפלבי הוא יועץ אסטרטגי, מצייץ. נתניהו לא צריך להציע אחדות בגלל הסקרים. נתניהו צריך להציע אחדות כי עם שפוי מכריח את מנהיגיו להתכנס לממשלה שפויה. אחדות היא כוח. כוח לרסן, לאזן, להציל. את כולנו. שחר בן מאיר הוא עורך דין ואקטיביסט, מצייץ. כל הגולים העצמאים שנכבשו אי פעם לא משתווים לגול העצמי של עורך הדין הטיפש של הממשלה, שטען בבג"ץ שהממשלה רוצה למנות שופטים לפי האידיאולוגיה שלה ושלהם. נכון, ועכשיו אני אדבר על כך. כן, כן, אנחנו עם המוזיקה של חוק וסדר. הרכב של 11 שופטי בג"ץ התכנס אתמול לדון בחוק השנוי במחלוקת לשינוי הוועדה לבחירת שופטים שעבר בכנסת לפני שנה. רוב השופטים, בראשם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתחו ביקורת נוקבת על החוק, אמור להגדיל את כוחם של הפוליטיקאים בוועד. אם יחליטו השופטים לפסול את החוק, תהיה זו הפעם השנייה שבה חוק יסוד נפסל על ידי בגץ, לאחר פסילת ביטול עילת הסבירות לפני כשנתיים. נציג הממשלה, עורך הדין יעקב בן שמש, טען במהלך הדיון, שהחוק מבקש להביא לגיוון אידיאולוגי בקרב השופטים, בכלל הערכאות. והשופטים התרעמו על דבריו, השופטת יעל וילנר ציינה כי רוב השופטים מכהנים בשלום ובמחוזי. מה בין גיוון אידיאולוגי למשפט פלילי, אזרחי, קניין? למה זה רלוונטי? שאלה אותו וילנר. עמית, השופט עמית היה נחרץ, הנשיא היה נחרץ ביותר בדבריו נגד החוק. בתחילת דבריו הבהיר כי לצדדין אין טעם להעלות טענות נגד סמכות בגץ להתערב בחוק יסוד, מכיוון שסוגיה זו כבר הוכרעה על ידי רוב השופטים בפסק הדין בעניין עילת הסבירות. עוד אמר, ישראל נמצאת בשינוי משטרי, הוא אמר, במצב פתולוגי. ותקף את שר המשפטים יריב לוין על כך ששיתק את הוועדה לבחירת שופטים. עמית התריע כי אם חוק הזה יישאר בתוקף, הסחר מחר בין האופוזיציה לקואליציה בוועדה לבחירת שופטים עלול לגלוש החוצה מהוועדה, ועלול להיווצר מצב של תן לי שגריר תמורת שופט שלום. ולאחר שנציג הכנסת עורך הדין יצחק ברט טען כי נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה עלולים להימצא בניגוד עניינים, והזכיר את החשדות נגד יור לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה, שהיום מתמודד על מקום ברשימת הליכוד, על כך ענה הנשיא עמית כי כוחו של נווה נבע מהפוליטיקאים.
כתבנו בכתב התשובה שליקויים שנפלו בהתנהלותו של אדם בודד אינם צריכים להקרין על ההתייחסות לכלל נציגי הלשכה, אבל בשיח הציבורי, הליקויים האלה כן העצימו את הביקורת על שיתופם של נציגים של לשכת עורכי הדין בוועדה. זה דבר אחד.
האירוע שהיה עם אפי נווה בשעתו? כן, זה מה
שהוזכר
בוועדה.
זה מה שהוזכר בוועדה. מעניין, אני מהאירוע הזה למדתי משהו אחר. הרי כל הכוח של אפי נווה בשעתו נבע מהפוליטיקאים בוועדה. היו שם השרה שקד, השר כחלון, חברת הכנסת נורית קורן, חבר הכנסת אילתו. אפי נווה לבדו לא יכול היה לעשות כלום. לא היה פוליטיקאים. מישהו שהיה מכיר, מישהו שמכיר, היה מגיע למסקנה הפוכה, אולי שבמקום שני נציגי לשכת עורכי הדין, אולי צריך להוציא שני פוליטיקאים.
זה האיש שמדיג את ישראל. הוא הדובר, הוא המתדרך, הוא המגן הראשי בכל הקשור למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. מאחורי הקלעים הוא זה שדחף את טראמפ להסכם, הסכם רע, בזמן שרוביו, הקסט ורדקליף הביאו ספקות. וכעת סגן הנשיא, ג'יי די ונס, מונה לנהל את המסע ומתן מול איראן, וישראל יכולה רק לנחש לאן זה הולך. ולסיום, ממי לאומי, קווים לדמותו, כותב הבוקר נחום ברנע בידיעות אחרונות. ממי זאת אחת המילים הנפוצות בישראל. ממי קורא הגבר לאשתו, לאהובתו, לחברות לעבודה, לבנות שלו. ממי קורא את האישה לבעל שלה, לאהובה, לבנות שלה, לחברים לעבודה, גם לעוזרת הבית שלה. ההתנחלות של הכינוי הזה בישראל, תופעה מרתקת. ממי קוראים ילדים במדינות דוברות אנגלית לאימא שלהם, לא לחברים. ובדרך אלינו, השילה המילה את מגבלות הגיל, גם המגדר. כל אחד, כל אחת, יכול להיקרא ממי, אם הוא קרוב דיו. עכשיו, איך ישתרש הגלגול הלשוני הזה, יסבירו חוקרי שפות. אני רוצה להתמקד בצד הפוליטי, כותב ברנע. מה טיבו של הממי הלאומי, ואיך הוא נוגע להתמודדות של גדי אייזנקוט על ראשות הממשלה. ממי לאומי זאת אישיות ציבורית, שבנקודה מסוימת בקריירה שלה, מספקת צורך רגשי, של המוני ישראלים. אנחנו מכירים את התופעה מתחום התרבות. יאיר לפיד נחשב ממי לאומי בשנים בהם כיכב בטלוויזיה, ואם אני לא טועה גם כינו אותו כך. עידן עמדי של היום הוא ממי לאומי אולטימטיבי. שלמה ארצי, ממי לאומי. אולי ממשיך להיות ממי לאומי. והיו ויש אחרים. עכשיו, בני גנץ היה לממי של בוחרי גוש השינוי. רמטכ"ל בדימוס, נאה מראה, שואף קונצנזוס, פרסם לאחרונה ספר, אנחנו, בהוצאת כנרת זמורה. ובספר הוא מנסה להסביר מדוע אהבת הבוחרים הייתה ואיננה. הייתה טעות פה וטעות שם. אוקיי, עכשיו, מה שמביא אותנו לגדי אייזנקוט. לפני שבועות אחדים שודר בתוכנית עובדה סרט שעשה בימי בן שני. במשך שנה התיר אייזנקוט לשני לשבת במושב האחורי במכונית שלו. ולראיין את שני העוזרים שלו ואת מומחי הסקרים שלו, וללוות אותו לפגישות הבחורים. וכשאני צפיתי בסרט, חשבתי שמבחינת המועמד זאת החמצה. לאייזנקוט ניתנה הזדמנות לדבר על נושאים בוערים על סדר היום, הוא לא אמר משפט אחד משמעותי. אבל, כותב ברנע, אני חושב שטעיתי בגדול. כי אנשים צפו בסרט וראו אדם, כמוהם, קצת מסורבל, קצת דובי, חבר של הנהג שלו מהצבא. מעדיף לנמנם במושב שליד הנהג במקום לחפור. אב ששחל את בנו וחי את השכול. בא לאנשים לחבק אותו. זה חיבור שחוצה בארץ מגזרים. לא אמירות באלמה על הסכמה רחבה שאיננה. הנסיקה של אייזנקוט בסקרים על חשבונם של בנט ולפיד כול הרגש. רמטכ"ל, שקול, פריפריה, מרוקו. ארבעה מרכיבים שאין להם קשר לתוכניות של המועמד, להפתרונות שלו, לחורבן הממשלה הנוכחית שהיא משאירה מאחוריה. זה הממי הלאומי שלנו, קווים לדמותו. האורחים, ליאור שד משפיצר ואחיעד לוק, תודה לכם. לאחרית השידור שקד מורג. לאחראים לעטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחריי גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.